רבותיי, אנחנו ממשיכים לימוד מסכת חלה לעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל. במשנה בפרק שני דף כ"א עמוד א' כתוב: עושה עיסתו קבין בחלקים של קבין, היינו שאין בכל חלק בפני עצמו שיעור חלה, ונגעו זה בזה ונגעו חלקים אלו זה בזה, פטורים מן החלה שאינם נחשבים כמחוברים עד שישר חוזה את זה, כלומר שדבוקים כל כך עד שבהפרדת העיסות זו מזו תישר חלק מן העיסה אחת דבוקה לעיסה השנייה, שאז הן נחשבות כמחוברות לעיסה אחת גדולה שיש בשיעור חלה. ויזר אומר לו: אף הרודה ונותן לסל, הסל מצרפן לחלה, אף הרודה כיכרות לחם קטנות מן התנור ונותן אותם לתוך סל, אז הסל מצרף אותם יחד לחיוב חלה. עד כאן מדברי המשנה. הגמרא מגבילה הוראה זו. רבי יונה, אמר בשם רבי חיה, בשם רבי יוחנן, וכן רבי יוסי בשם רבי אימי, שאמר בשם רבי יוחנן, והן שנשכו. זאת אומרת, דברי רבי אליעזר שהסל מצרף אותם לחלה נאמרו כאשר הכיכרות נתחברו זה לזה עד שראויים לשוך זה מזה. כוונת רבי יוחנן שמדובר כאן כשהכיכרות ראויים לנשוך זה בזה, היינו שהם מחוברים זה לזה בעודן עיסות, או בתנור, או בסל, על ידי החום, ושייתכן שעל ידי כך הם ישכו זה את זה. בכיכרות כאלה סובר רבי אליעזר שאפילו אם לבסוף לא נשכו זה את זה, מאחר שהיו ראויים לנשוך, וגם הולכו יחד בסל, הרי הם מצטרפים לחלה. ואילו התנא קמא סובר שאינם מצטרפים, אלא אם כן נשכו ממש. אבל אין לפרש את כוונתו שכפשוטה, שאיזה סוג מצריך שהעיסות יהיו נושכות ממש, שהעיסות כאלו מצטרפות אפילו לפי התנא קמא, אפילו בלי צירוף סל. אז מתי הסל מצרף אותם? והן שנשכו. הסל מצרף כאשר הכיכרות נתחברו זה לזה עד שראויים לשוך זה לזה, אפילו אם לא נשכו בפועל. הגמרא מביאה מחלוקת תנאים בעניין הוראת המשנה. אית תנא תנא, יש תנא ששנה בברייתא, הסל מצרף ואין התנור מצרף. הסל מצרף כיכרות קטנים לחיוב חלה, כפי שאמר רבי אליעזר במשנתנו, ואין התנור מצרף אותם, כי התנור אינו נחשב כלי המצרף לחיוב חלה. תנא זה סובר שרק כלי מצרף, לכן הוא אומר הסל מצרף, אבל אין התנור מצרף. אז רק כלי מצרף, ולכן סל מצרף, אבל תנור הוא מחובר לקרקע ואינו עכשיו כלי על החלק מהבית, ולכן אינו מצרף. ויש מפרשים, מביאים פה במהדורת שוטנשטיין, שטען הזה סובר שרק כלי כמו סל שסוגר את הכיכרות מכל ארבעת הצדדים מצרף את היסוד, ואילו התנורים שלהם היו פתוחים מצד אחד, ולכן אינם מצרפים. אבל איך שלא יהיה הפשט, הגמרא אומרת, המילים של הגמרא, אית תני תני, הסל כן מצרף, הסל מצרף, ואין התנור מצרף. אז התנור לא מצרף או כי הוא פתוח, או כי זה קרקע, זה חלק מהבית. וית תני תני, ויש תני של מיד בית, על ההפך. התנור מצרף, ואין הסל מצרף, התנור מצרף כיכרות לחם, חיוב חל, כיכרות קטנים לחיוב חלה, כי גם התנור נחשב כלי המצרף. ואין הסל מצרף אותם לאחר האפייה, הם לא נצטרפו בתנור, כי לא חל חיוב חלה לאחר שכבר נעשו העיסות ללחם, וזה שלא כדעת רבי אליעזר. כי אליעזר אומר שהסל כן מצרף, בילו התן הזה סובר, לא, רק התנור מצרף אותם, כי גם תנור נחשב כלי המצרף, ואין הסל מצרף אותם לאחר האפייה, אם לא נצטרפו בתנור, כי לא חל חיוב חלה, לאחר שכבר נעשו העיסות ללחם. אבל הברייתא הראשונה, ששיטת רבי אליעזר משיטתנו חולק וסובר, שהסל יכול לצרף, גם כיכרות שלא נפו יחד בתנור, כשלשיטתה, ניתן ליצור חיוב חלה אף לאחר סיום תהליך האפייה. או שהיא סוברת שכיכרות חמים שהוצאו מן התנור והונחו יחד בסל נחשבים שהן עדיין נאפים. רבי יוחנן מבאר את מחלוקת תנאים זו על פי דבריו הקודמים. אמר רבי יוחנן, איתיתי מדחילפי, למדתי ביור מחלוקת זו מהרוע בשם חילפי שאמר כך, נשכו כאן וכאן מצרף, לא נשכו כאן וכאן, אינו מצרף. כלומר, הכל מודים שאם הכיכרות נשכו זה את זה ממש, הדינו שכאן הוא כאן, בין תנור בין סל מצרף אותם לחיוב חלה, שרעיסות וכיכרות לחם שנשכו זה בזה מצטרפים לחיוב חלה מחמת הנשיכה, אף בלי סל או תנור כלל. כמו כן, הכל מודין שאם הכיכרות לא נשכו זה את זה כלל, היינו שאינם מחוברים, לכן אינם רואים כלל לנשוך זה את זה, כאן וכאן, בין תנור ובין סל, אינו מצרף אותם לחיוב חלה. כפי שאמר רבי יוחנן לר, שאין הסל מצרף אלה כיכרות הראויים לנשוך זה את זה. ומתניתה כגון אילן ריפתה דבבל. הברייתות שחלוקות עם סל או תנור מצרף את הכיכרות מדברות רק בכיכרות לחם אלו של בבל, שהם רחבים ועגולים ונדבקים זה לזה בתנור וראויים לנשוך זה את זה. הברייתא הראשונה סוברת שרק סל מצרף כיכרות כאלו, אבל לא תנור, והברייתא השנייה סוברת שרק תנור מצרף אותם, אבל לא סל. אנחנו מתקדמים בסייעתא דשמיא למשנה. בדף חפת משנה היא קצת ארוכה. המפריש חלתו קמח אינה חלה, גזל ביד כהן, וגזל ביד כהן. המפריש חלתו מקמח לפני שנעשה עיסה, הפרשתו אינה נחשבת חלה, ועל כן אם נתן חלה זו לכהן חייב הכהן להחזיר אותה לנותן, והרי זה נחשב כגזל כל זמן שהוא עדיין ביד הכהן. כמו כן העיסה עצמה שנעשתה משאר הקמח עדיין חייבת בחלה. שהחלה שהפריש אינה חלה. והקמח, אם יש בו שיעור, חייבת בחלה. קמח שניתן לכהן, אם יש בו כשיעור לחיוב חלה, דהיינו חמשת לוגים קמח, ונילוש לעיסה, חייבת עיסה זו בחלה, שהרי קמח זהו כשאר קמח חולין, המתחייב בחלה בלישתו. אז קודם למדנו שאי אפשר להפריש חלה מקמח, זה לא חלה, זה גזל ביד כהן, צריך להחזיר. והעיסה עצמה שנעשתה משאר הקמח עדיין חייבת בחלה, כי לא הופרשה חלה. וכן הקמח שניתן לכהן, אם יש פה כשיעור, זה גם חייבת בחלה. והמשנה מביאה מחלוקת לגבי קמח שניתן לכהן ואסורה לזרים. הקמח שניתן לכהן עשו מדרבנן לזרים, כאילו הוא הפרשת חלה. ולכן אפילו שהכהן מחזירו לבעלים, אין הבעלים יכולים לאוכלו, אלא צריכים למוכרו לכהנים. כי הקמח שניתן לכהן עשו מדרבנן לזרים, כאילו הוא הפרשת חלה. זה דברי רבי יהושע. כי הוא סובר שחכמים עשו לזרים כדי שאנשים לא יחשבו בטעות שאף חלה אמיתית מותרת לזרים. אמרו לא לרבי יהושע, מעשה וכפשה זקן זר. זכרמים אמרו לרבי יהושע, היה המעשה שבו פרושה חלה מקמח, ותמיד חכם אחד שלא היה כהן תפסה מן הכהן ואוכלה. איך ייתכן לומר שהקמח אסור לזרים, שהרי מעשה היה שהופרשה חלה מקמח ותמיד חכם תפס אותה מן הכהן ואכל אותה? אז איך אתה אומר שהקמח אסור לזרים? רבי יהושע משיב, אמר להן, אף הוא קלקל לעצמו, אותו תמיד חכם טעה, הוא הזיק לעצמו ותיקן לאחרים. הגמרא תבאר איך הוא תיקן לאחרים. טוב, אנחנו נעמוד כאן, כי זה סוף משנה ה', ובירושלמי כבר מביא משנה ו' בהמשך הדברים, ובעזרת השם אנחנו נראה בפעם הבאה. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ואבותיי, השם רק ייתן לנו את הכוח ואת שמחת החיים, את כל מה שצריך כדי להמשיך הלאה. ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום שלום.